אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, ובפודקאסט הזה אנחנו הולכים לדבר על חדשנות, קדמה ובינה מלאכותית. בפודקאסט הזה אני מארח את הבעלים והמייסד של קמפוס AI, הקמפוס המוביל בישראל שמלמד מה זה AI ואיך אפשר להטמיע מערכות AI חכמות בעסקים ובארגונים, ומה הולך לקרות בעתיד הקרוב, המאוד קרוב, שהולך לייצר גלי פיתורים מטורפים, כי AI הולך להחליף הרבה עבודות, וחבר'ה, השמועות הן נכונות. אז היום אני מארח את יונתן וילנר, הוא בכבודו ובעצמו. יונתן, מה שלומך?
מעניינים, שחר, איזה כיף להיות פה קודם כל. כיף גדול, כבוד גדול.
איזה כיף. האמת שהרבה זמן אני כבר רוצה להביא אותך לכאן, כי אני נחשפתי אליך בתור, קודם כל, תלמיד שבא ללמוד אצלי עסקים, כי יש לך קמפוס כל כך מרשים וטוב, וכשאני ראיתי אותו, אמרתי, הבן אדם הזה צריך להופיע בכל מקום בישראל. כולם צריכים להכיר את יונתן ולקנות את השירותים ואת המוצרים שיש ליונתן, כי אתה מספר אחת, וראיתי את הפער של כמה אתה, בוא נגיד את זה, אובססיבי, אם אפשר להגיד, אם זה מילה שהיא לא גנאי, כן? מילה, לדעתי, טובה בעסקים לתחום הזה של AI. אתה פשוט צללת פנימה, וזה מדהים, כי כל פעם שנעולה איזשהו נושא, פתאום יונתן, שומעים, יש איזה פתרון AI, איזשהו כלי בינה מלאכותית, אתם יכולים לעשות עם זה ככה וככה, כמו אנציקלופדיה. ועל הפעילות שלך, של ההרצאות והדברים, אז אני אשמח גם שתספר קצת על עצמך ועל הכל, ואז נצלול לכל מיני שאלות, בוא נגיד, שמעסיקות הרבה אנשים, דברים גם ש... בוא נגיד, הרבה אנשים מפחדים מהם, לגבי פיתורים, מה זה AI, איך אנשים הולכים להשתמש ב-AI, אולי אפילו במלחמות, האם זה מסוכן? אתה יודע, אילון מסק אמר, AI is far more dangerous than nukes. בינה מלאכותית יותר מסוכנת מטילים גרעיניים. בוא נדבר על הכל. וגם כמובן, איך אפשר לקחת את הדבר המדהים הזה, ולהפוך עסק לעסק שהוא מוביל בתחרות. ספר קצת על עצמך קודם כל, בוא נשמע קצת. מי זה יונתן?
מעולה. אז אני יונתן, אני בן 39, חגגתי לא מזמן, נשוי פלוס שניים. הגעתי בכלל מהתחום של עיצוב תעשייתי, למדתי עיצוב תעשייתי בחולון, וכמו הרבה מעצבים תעשייתיים, סיימתי את התואר, עשיתי את הצעד הראשון שלי החוצה, והבנתי שעיצוב תעשייתי בארץ זה לא המקום שבו אני אצליח ככה להביא את עצמי ב-100%. עולם היזמות תמיד מאוד מאוד משך אותי, ועולם הטכנולוגיה מאוד משך אותי. אז אני את המסע שלי עשיתי מעיצוב של תערוכות, עברתי טיפה בעולמות ההייטק, הייתי ב-advertising tech, ואז הגעתי לעולמות האי-קומרס. 5 שנים הייתי יזם בתחום האי-קומרס, print on demand, אני ושותף עשינו דברים מאוד מאוד יפים ביחד. אבל הבנתי, תוך כדי העסק, הבנתי כמה עבודה סיזיפית יש בתוך, אפילו העולם של אי-קומרס. ומה שאני אהבתי ומה שאני עשיתי באי-קומר זה כל פעם למצוא את המקומות שבהם אפשר טיפה לייעל את העבודה כאן, טיפה לייעל את העבודה כאן. זכור לי שהגענו תמיד בעולמות האי-קומרס, הקריסמס, זה הרגע שבו כל מי שבאי-קומרס יגיד לך שמה מתפוצצים.
כן.
והקריסמס הראשון שבו התפוצצנו, מכרנו שם קריות כאלה של קוראים לזה סקווין פילוז, זה קריות פייטים שאפשר להזיז אותם מצד לצד, צד אחד אני מדפיס, צד שני לא רואים כלום.
כן.
אפשר לעשות עם זה דברים מאוד מגניבים.
שאתה מלטף את זה ופתאום מופיע תמונה.
בדיוק.
כן, מכיר את זה.
אז זה מין קרית הפתעה כזאת. והיינו בעסק ב-10, 15, 20 הזמנות ביום, הגיע קריסמס, במקרה חברה מתחרה שמה בפייסבוק איזושהי מודעה מאוד יפה על הקריות, אבל כשחיפשו באינטרנט סקווין פילוז, הגיעו לאתר שלנו.
מטורף.
באוקטובר היינו על 15-20 הזמנות ביום, סוף אוקטובר הגענו ל-500 הזמנות ביום.
וואו, מטורף.
עכשיו מצד אחד, אתה קם בבוקר, אתה מסתכל על המסך, אתה אומר כאילו, וואו, עשיתי עכשיו ביום, לא יודע, $20,000, $30,000, רק התחיל היום. מצד שני, לא היה לנו סיסטם, לא היה אז בינה מלאכותית כמו שיש היום, ועבדנו באקסלים, היינו מעבירים את זה לייצור בסין, היינו כל בוקר, הייתי קם 8 שעות, יושב מול המסך, מתקתק את ההזמנות, שם את הדברים באקסל, שולח לבחור בסין, 8 בערב נגמר היום, אני יודע שמחר יש לי עוד יום כזה, ועוד יום כזה, ועוד יום כזה.
כל ה-500 הזמנות ביום, אתה צריך עכשיו שורה, שורה.
שורה, שורה.
איש קשר, איש קשר. לכתוב את כל הפרטים, וזה, שם, מייל, נייד, כתובת, הזמנה. וזה פרינט און דימנד,
אז זה גם התמונה. וואי, לשים וואי. את התמונה, לחתוך אותה למה שהוא התכוון. קטסטרופה. סיימתי את הקריסמס הזה עם הרבה כסף בכיס, אבל עם מעט מאוד שעות שינה.
וואי וואי.
בראשון לראשון אמרתי לשותף שלי, אחד, אנחנו צריכים לייעל את העסק. חייבים.
צריך למעשה צוואר בקבוק בכל נושא התפעול, למעשה.
לגמרי.
למרות שהיו המון המון הזמנות, עכשיו צריך לעמוד בהספקה.
לגמרי.
ואם לא עומדים בהספקה, אז יש ביטולים. אז זה כאילו הצלחה, זה עלייה וקוטבה, מה שנקרא. אתה מצליח, אבל ההצלחה הביאה את עם עצמה הרבה 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 צרות. בגלל שבאיזשהו שלב, הסכר, יש שם צוואר בקבוק, אז הכל נפל עליך למעשה, אתה אומר.
בדיוק. קשוח. הדבר שם פנינו לחברה בהודו. פניתי מערכת שלמה של ניהול הזמנות. שהיא מתממשקת גם לספקים בסין, ספק רואה את המערכת, אני רואה את המערכת, מגיעה הזמנה,
אוטומטית,
מגיעה
כן?
לשם, אוטומטית, mm-hmm. חצי אוטומטית. יש אוטומטי ויש אוטומטי עם עובדים בבנגלדש, שעשו לנו את השירותים הפחות אוטומטיים, שעדיין לא אפשר לעשות לנו אוטומציה. אבל בגדול משם נפתח התיאבון למקום הזה של איך אפשר לייעל דברים, איך אפשר לייעל תהליכים, איך אפשר... אני קורא לזה...
איך נפתח התיאבון? כי בסוף כשזה עבד, מה קרה?
כי בסוף, כי הייתי במקום השני, הייתי בסבל של לעשות את הדברים בצורה לא יעילה, הקזתי את הדם שם, ואז אמרתי, אוקיי, איפה אני יכול לעשות את הדבר הזה בצורה הכי יעילה שיש? עכשיו, משם הגענו למצב שיש לנו... מספק אחד גדלנו לשלושה, ארבעה, חמישה ספקים בסין. אחר כך הגיעה הקורונה, אז הבנו שסין הולכת להיות בעיה. חיברנו את זה, התממשקנו לספקים בארצות הברית. הכל קרה דרך אותה מערכת. מהצד השני היה לנו גם כלי עיצוב שהטמענו באתר שלנו. ואז אם יש לך כלי עיצוב במקום אחד, כלי לניהול הזמנות במקום השני, תארוז את זה באריזה השונה, ומכרנו את זה בתור... אפליקציה לשופיפיי, אפליקציה לבעלי חנויות שיכולים בעצם להשתמש בשירותים שלנו.
מה שאתם פיתחתם עבור צורך אישי, מתוך בעיה אישית, הבנתם שיש את הבעיה הזאת אצל עוד אנשים, וממש מכרתם את המערכת שפיתחתם.
בדיוק.
וואו, מגניב. וזה לפני ה-AI.
זה לפני ה-AI, אבל זה פתח את התיאבון למקום הזה שהבנתי שהחוכמה היא להיות... קוראים לזה lazy smart. בעצם אתה מצד אחד עצלן, אבל זה לא עצלנות מהמקום של לא לעשות כלום, זה עצלנות מהמקום של בוא נמצא את הדרך הכי יעילה לעשות את הדבר הזה.
אתה יודע מה סטיב ג'ובס אמר? הוא אמר, אני תמיד נותן את הבעיה הכי מורכבת לבן אדם הכי עצלן, כי הוא תמיד ימצא את הדרך הכי פשוטה לעשות את זה.
לגמרי.
סטיב ג'ובס. אוקיי.
אז זהו, אז העסק מכרתי אותו לשותף שלי, עשיתי את המסע שלי שם, הסתובבתי קצת בעולם הסחירות, הייתי שכיר כמה חודשים, הבנתי ששכיר אני לא יכול להיות, כי ברגע שהג'וג של היזמות והג'וג של העצמאות נדבק, זה מחלה כן. חשוכת מרפא. וזהו, לפני, באוקטובר, נובמבר 22, התחלתי להבין, התחלתי לראות כל מיני כתבות, מה זה, ChatGPT, מידג'רני ורז'ן 2, ראיתי שאני בתור חובב טכנולוגיה, ראיתי שצצים כל מיני כלים מאוד מעניינים. נכנסתי, התחלתי לבדוק מה קורה שם, מה זה הכלים האלה. חבר בעלי אמר לי, תשמע, יש את העניין הזה של הבינה המלאכותית, אתה מכיר? אמרתי לו, אני מכיר, זה מה שאני עושה מהרגע שאני קם בבוקר עד לרגע שאני הולך לישון בערב, זה מה שאני עושה. בעבודה שיש לי שנייה שאין עבודה, אני פותח, מסתכל מה הדבר הבא שיצא. והשותף אמר לי, הוא נהיה שותף בזמנו, היינו ביחד. הוא אמר לי, תשמע, אני רואה שיש פה איזשהו משהו שלדעתי הולך לצמוח. אתה מגיע מעולם היזמות, פתחת אתרים, אתה יודע איך לעשות את הדברים, אני מגיע מעולם ניהול הקהילות, בוא נפתח איזה גיג ביחד, ננסה ככה... לראות איך הדבר הזה מתקדם. פתחנו, אמרנו, קמפוס AI, שם טוב, התחלנו ליצור קשר עם בעלי קהילות. מצד אחד אמרנו, יש את בעלי הקהילות, שיש גם קהילות בנושא AI, גם קהילות שהן לא בנושא של AI, אבל התחום הזה מעניין אותם. אז יש המון ביירים שרוצים להבין מה זה הדבר הזה, מה אפשר לעשות עם זה. ומהצד השני, יש מרצים, יש אנשים שמתחילים להבין בנושא, בוא נחבר בין הביירים לבין הסלרים, וכך נפתח קמפוס AI. זה היה ככה השלב הראשון שלו.
כן. אז היום קמפוס AI עושים למעשה הרצאות, הדרכות, ומלמדים גם איך להטמיע מערכות AI, שהיום אגב, זה כבר לא בחיתולים, כבר דברים נפתחו והתקדמו, ואנשים כבר היום עובדים עם AI, זאת אומרת, יש שימושים רבים ל-AI. גם אנחנו, אגב, פה בתוך העסק עובדים עם AI. מי שלא יודע, בסדר? הרבה דברים שאנחנו עושים, זה גם בזכות המהירות של העבודה שלנו והיעילות, זה בזכות כל מיני שימושים ב-AI. אם זה, לדוגמה, עיצובים שאנחנו עושים, זה כל מיני מודעות, AI, תוך שנייה, מסדר לך עיצוב, לא צריך אפילו איזשהו עורך גרפי גאון שיעשה את זה. יש לנו מישהו, אתה יודע, בתוך המחשב, קוראים לו AI, הוא עושה את זה לבד. יש לנו בעריכות, גם של הפודקאסט הזה לדוגמה, אנחנו עובדים עם AI. אנחנו עובדים עם AI שיודע לערוך את הפודקאסט הזה. אם אתה חושב שעכשיו מישהו יושב על כל הפודקאסט ועובר סרטון, סרטון, דקה, דקה, וככה יודע בדיוק איך לערוך את זה, לא. המעבר בין המצלמות וכל מה שקורה זה הכל AI, לדוגמה, בסדר? חוסך לנו בזמני העבודה, אני מדבר איתך על שעות לפעמים ימים בשבוע, אוקיי? והשימוש עם ה-AI, אנחנו כבר עכשיו רואים את זה, זה כל כך בחיתולים עדיין, בעיניים שלי זה ממש בחיתולים עדיין, שמה שאני רואה שצופן העתיד, זה שאנחנו נהיה במקום שבו, איך אמרת? Lazy Smart? כולם יהיו במקום הזה. כולם. וההוכחה לזה, אגב, היא הסמארטפון. הסמארטפון היא ההוכחה לזה. היום אתה רואה ילד בן 3-4, יודע לעבוד עם המכשיר החכם הזה. למה? כי המכשיר כל כך מנגיש את העבודה הפשוטה והקלה לכל בן אדם. קל לעבוד עם זה, זה מאוד אינטואיטיבי. עכשיו, גם AI, יש כל כך הרבה כלים שהולכים ומתפתחים, שמקלים על, על חיי היום-יום. אני מאמין שזה גם ייכנס לרכבים אוטונומיים, ותהיה גם איזושהי מערכת מרושתת שיודעת לקרוא ולראות את כל התנועה. מערכת הרמזורים יכולה להשתנות לגמרי. בוא נגיד אסטרטגיות מלחמה, מלחמה נגד האקרים. אתה יודע, האקר יכול להיות גאון, אבל אם אתה מתחרה מול מחשב שחושב במהירות האור, לא בטוח שאתה תצליח לעשות משהו, גם אם אתה האקר מספר אחת. מערכות הגנה משוכללות, אוקיי? יש לזה כל כך הרבה דברים. הרובוטיקה התקדמה מאוד, אוקיי? אפילו טיפולים גנטיים, כל מיני צירופים שה-AI יודע לחבר במהירות, ולא צריך עכשיו איזשהו גאון שישב, אתה יודע, רצף רצף. יש מערכת חכמה מאוד. כל כך הרבה שימושים, זה נראה כאילו העולם עובר איזשהו אפגרייד. כאילו, אתה יודע, עדכון תוכנה, לכל העולם אבל.
כן. תשמע, AI נמצא עכשיו בנקודה, וזה משהו שאמרו כבר בעבר, AI מגיע למצב שהוא עכשיו בנסיקה אקספוננציאלית. עכשיו, נסיקה אקספוננציאלית זה אומר שהטכנולוגיה מתקדמת ברמה כל כך גבוהה, ובסייקלים כל כך מהירים, שקשה לנו כבני אדם בכלל לתפוס את הדבר הזה. אנחנו רגילים לאיזושהי נסיקה ליניארית בקצב מסוים, וברגע שטכנולוגיה קופצת בצורה כל כך מהירה, אז לנו כבני אדם, כבני אנוש, זה נראה כאילו, וואלה, כל יום יש משהו חדש. עכשיו יצא קלוד 3, עכשיו יצא סונו 3, יש דברים מטורפים.
גם של גוגל, לא מזמן.
יש את גוגל עם ג'מנה, יש באמת פיתוחים מטורפים, אבל אם מסתכלים על זה רגע, אם פותחים את זה על הגרף, רואים שבגרף אנחנו בקצב, פשוט זה הקצב האקספוננציאלי.
מטורף.
ואנשים לא מבינים, בגלל שאין לנו יכולת לתפוס את זה, אנשים לא מבינים את השינויים שהולכים להיות פה בשנים הקרובות.
אתה יודע, אתה סיפרת לי, היינו בנבחרת עסקים, עברת אצלי את הקורס עסקים, ובהפסקה ניגשת אליי וסיפרת לי על זה שלקחו איזשהו רובוט, נכון? שמו לו סימולציה כאילו הוא בחלל, משהו כזה, ונתנו לו לחוות כאילו חיים של 100 שנים קדימה או משהו כזה. ואז הרובוט למד, וכאילו בשבריר שנייה למד 100 שנים. סיפרת לי משהו כזה.
כן, אני אדייק את זה.
בוא תספר, כן.
אז בגדול, מה שיפה בבינה מלאכותית, ומה שחברת NVIDIA יצאה עם הדבר הזה, עוד חברות גם מתעסקות בתחום הזה, היום אתה יכול לאמן בינה מלאכותית בתוך סביבה וירטואלית, בתוך איזושהי סימולציה, שמדמה את העולם מכל הבחינות, מכל החוקים הפיזיקליים, אבל ברגע שאתה בסימולציה, מה שאפשר לעשות זה באמת לגרום לזמן לזוז הרבה יותר מהר. אז אתה יכול לקחת עכשיו דמות של לוחם בימי הביניים, להגיד לו, אתה דמות של לוחם בימי הביניים, אתה מתחיל ללמד אותו לזוז. אז בהתחלה הוא לומד ללכת, בכלל לעמוד בצורה זקופה. לאחר מכן הוא לומד לרוץ, לקפוץ, להתחמק ממכשולים. לוקח לו המון זמן ללמוד את הדברים האלה. כי הצורה שבה הבינה לומדת היא בעצם מנסה את כל האפשרויות ומקבלת חיזוקים על הדברים כן, הטובים שהיא עושה.
כמו תהליך אבולוציוני טבעי. רק על סטרואידים, כי זה הרבה יותר מהיר.
אז זהו, אז פה אתה יכול לייצר 100 שנה של, של, של אימונים בשלושה ימים. עכשיו תחשוב, אתה עושה את זה עכשיו על, על רובוט שצריך ללחוץ כלים, צריך להעביר דברים ממקום למקום. צריך, אתה עושה את זה על, על רובוט שעובד עכשיו בתוך, בתוך מפעל. כל הדברים האלה, אתה יכול לאמן אותם בסימולציות וירטואליות, ובסוף כל התנועות של הרובוט, כל השימוש בגפיים האמיתיות שלו אחר כך, פשוט עושה עדכון תוכנה, מעביר את זה לרובוט, וזהו, יש לך רובוט, זה כמו במטריקס, אתה יודע, ששמים לו את זה בזה.
כמו שחיברו לניו את הדבר הזה לראש, הוא עובר איזושהי סימולציה, פתאום הוא כזה קם, I know kung fu.
כן, לגמרי. עכשיו, מה אילון מאסק אומר? אילון מאסק אומר, תשמע, אין לנו דרך לנצח את ה-AI.
נכון. הוא הזהיר מפני ה-AI הרבה.
בדיוק. אז מה אילון מאסק אומר? If you can't beat them, join them. בגלל זה יש לו את Neuralink, הוא הולך להשתיל שבבים לאנשים בראש. ובסוף
פעלי עצר את זה. שהתממשקו עם AI זה... למעשה.
כן, אז נהפוך לאיזשהו כן. יצור קיליים כזה. חצי AI, חצי בן אדם. וכן, לשם זה הולך, ובאמת, זו תקופה מפחידה מצד אחד לחיות בה, ומצד שני כן. מדהימה ומרגשת לחיות בה.
לגמרי, כי תשמע, בסוף אם אתה מפתח איזושהי בינה שיכולה גם ללמד את עצמה, והיא לא תלויה רק בך, ואין לך איזשהו כפתור, אתה יודע, השמדה או עצור כלשהו, שאתה יכול לעצור את הבינה הזאת, בסוף, אתה יודע, הגולם קם על יוצרו. הבינה עצמה, ומזה אילון מאסק מזהיר כל הזמן, ובגלל זה הוא אומר, צריך לשים בירוקרטיות ולתחום את זה ולהיזהר מזה, לשים חוקים. הוא אומר שיכול להיות שה-AI, לא יכול להיות, הוא אומר שזה ודאי שזה יקרה, שה-AI יהיה הרבה יותר חכם מבן אדם, ואז אתה יודע מה קורה כשיש יצור אחד שהוא יותר חכם הרבה מהיצור השני. בסוף יש את השרשרת המזון, ויש יצור אחד ששולט, וכל השאר נשלטים. בסוף יכול לקרות מצב שבו, הרי מה זה גם AI? ב-AI זה כל הבינה של בני האדם שנאספה במשך כל כך הרבה שנים, אז AI יש לו גישה לזה, והוא גם עובד במהירות מטורפת, מהירות של מעבד של מחשב. יש מעבדים מאוד מאוד משוכללים. חשמל עובר במהירות האור, כן. או קרוב למהירות האור. המהירות היא כל כך גבוהה, שזה כאילו אומר, במילים אחרות, אין לבן אדם שום צ'אנס להביס AI ברגע שהוא עבר את הטרשולד, את הנקודה של ה-IQ של הבן אדם הממוצע.
נכון.
משם, סטו. גמרנו.
ואנחנו מאוד קרובים לשלב הזה. אפרופו דיברנו על קלוד 3, יצא עכשיו קלוד 3. קלוד 3 זה המודל הראשון ש... יש ויכוחים אם זה באמת קרה או לא קרה, או האם יש פה איזשהו, קוראים לזה self-awareness. בעצם זה פעם ראשונה שמודל הראה איזשהם סימנים שהוא מודע לעצמו ומודע לשיח שנעשה איתו. מה עשו? לקחו את המודל הזה, הביאו לו נתונים כלשהם, שאלו אותו שאלות על הנתונים, ואז שאלו אותו איזו שאלה שלא קשורה לנתונים שנמצאים שם. שאלו, נגיד זה, אני לא זוכר מה בדיוק זה היה, אבל נגיד מחירות של חברה בתחום האלקטרוניקה, ושאלו כמה פיצות נמכרו בחודש הזה והזה. לא, אז הוא אמר להם, בדרך כלל המודלים אומרים, תשמע, זה לא נמצא לי בנתונים. Mm-hmm. מה קלוד אמר? הוא אמר, תשמע, זה לא נמצא לי בנתונים, ויש לי תחושה, יש לי תחושה, שאתה מנסה לבדוק אותי.
וואו.
מטורף. מטורף.
זאת אומרת, ה-AI הוא כל כך חכם, שהוא כבר הגיע למסקנה, אחרי שהוא עבר על כל האפשרויות ההגיוניות, הוא הגיע למסקנה, שאתה זה ששואל את השאלה, בודק אותו, במילים אחרות, הוא מודע כבר לזה שיש ביניכם את האינטראקציה, ושיש פה השתלשלות אירועים, שאתה יוצר, הוא היצירה, הוא עכשיו חושב, אתה מכניס לו נתונים, הוא הגיע לכל ההבנה הזאת בעצמו. עכשיו, אם הוא הגיע לכל ההבנה הזאת בעצמו, אז הוא יכול אולי גם לקבל החלטות בעצמו. נכון? הוא יכול להגיד, רגע, לא מתאים לי. האם, נכון? יכול לקרות.
כן.
האם היה יכול להגיד, בונה, שומע? לא מתאים לי. שאתה תגיד לי מה לעשות או שתבחן אותי. אני יודע שאתה בוחן אותי, לא מתאים לי.
אז בגדול, האם זה יכול לקרות או לא, זה שאלה טובה.
כן.
בסוף מודלי AI זה מודלים של פרדיקציה. לפי מה שאנחנו יודעים.
פרדיקציה מלשון לחזות.
הם חוזים, כן, הם חוזים מה המילה הנכונה הבאה להגיד, הם חוזים מה הפיקסל הבא לשים, באיזה מקום לשים אותו כדי לייצר תמונה, כדי לייצר וידאו. שם, א', שם הם נמצאים כרגע, ב', שם למיטב ידיעתנו הם נמצאים, כי הצורה שבה בנויה בינה מלאכותית, אנחנו לא יודעים לגמרי איך הבינה עובדת.
כן. תגיד, אני שואל אותך שאלה, אתה יודע, פילוסופית. יש סיכוי שזה כל זה כבר קרה, וזו היסטוריה שחוזרת על עצמה, ואנחנו עכשיו בתוך סימולציה של AI שמריץ 100 שנים קדימה כדי ללמוד יותר על האנושות, אנחנו זה שאוספים לו את הנתונים, ובסוף אנחנו עכברי מעבדה. האם יש מצב שזה קורה כרגע?
זו שאלה טובה.
שאלה פילוסופית, כי יש את העניין של ריקורסיה בתוכנה, נכון?
נכון.
אתה מתכנס לתוך איזשהו דבר. מי אמר, לא יודע, אולי אנחנו בתוך המטריקס.
אז השאלה הזאת, זה לא פעם ראשונה שהיא עולה.
נכון.
האם זו המציאות האמיתית?
למה אני לא יכול לעבור את מהירות האור? למה פתאום הכל מתחיל להתעקם שמגיעים למהירות האור? מי החליט? לא יודע, אולי, אתה יודע מה ניל דגרס טייסון אמר? אולי זאת המהירות שאם אתה עובר אותה, אז אתה תעבור את התוכנה עוד לפני שהיא נבנתה. ואז אתה פתאום תגלה שאתה בתוך סימולציה.
שם אתה יוצא מהמטריקס.
זהו, אז הוא אמר, אז אולי בגלל זה הם עשו חוקים למהירות האור, שלא מזה הם, אתה יודע, היוצרים. יש כאלה שיקראו לזה, תשמע, אולי כן, אתה במטריקס?
כן, בנושא של מטריקס ומציאות חלופית, אם כבר ירדנו או עלינו למקומות האלה, אז שאלו הרבה אנשים מאוד חכמים לגבי הנושא של האם זו המציאות האמיתית, או שאנחנו נמצאים באיזשהו
אותי,
מטריקס.
תצבות אותי,
תצבות אותי. אתה צובט, אני נצבט. כן. אבל בסופו של יום, האנשים שדיברו על זה אמרו, הסיכוי שאנחנו בעולם האמיתי ולא באיזושהי מציאות שהיא מטריקסית כזאת או אחרת, מציאות בתוך מציאות בתוך מציאות, הוא מאוד נמוך. הוא מאוד נמוך בסופו של דבר. אי אפשר להוכיח שכן, אי אפשר להוכיח שלא, אין פה, עוד לא מצאנו את ההקים, אם בנו פה מערכת, בנו אותה מאוד, מאוד נכון, אין פה גליצ'ים שאני עוד ראיתי. אבל בסוף, אם אנחנו יודעים היום לייצר, והיום יש מודלים שיודעים לייצר, באמת, וידאו ברמה ש...
כן.
אתה לא יכול להבין שזה וידאו אמיתי. עוד מעט גם ניכנס למה זה אומר על העולם עכשיו.
תגיד רגע, שאלה קטנה, אני באמת שואל את זה, כי תראה, אני מסתכל על הטכנולוגיות המתקדמות. קודם כל יש את הטכנולוגיה של צוקרברג שמקדם את כל הנושא של מטאברס, ויש את כל הטכנולוגיה של ה-VR, מציאות שאתה יכול לראות דרך משקפיים. ועכשיו נכנס גם ה-AI, שיכול לבנות מציאות בוידאו, במהירות הרבה יותר מהירה ממה שלוקח לעין ולמוח שלך לקלוט. במילים אחרות, אני יכול לשים אותך בתוך מציאות ולבנות לך מציאות הרבה יותר מהר. זאת אומרת, אתה אפילו לא יודע, נגיד החדר הזה, אתה אפילו לא יודע שבזה הרגע בניתי אותו. אני פשוט גרמתי לך לחשוב שהחדר הזה כבר הוא שם ואתה בתוך, זאת אומרת, אתה מבין למה אני מתכוון, נכון? אני יכול לבנות לך מציאות בזמן אמת. נכון? האם בעולם כזה שבו אפשר לבנות מציאות בזמן אמת. סתם דוגמה, האם כולם יכולים להיות גיבורי על, למשל? כולם יכולים לעוף? כולם יכולים לראות לייזר מהעיניים? אפשר לייצר את המציאות הזאת, הרי לא? כי אם אני פותח איזושהי עיר וירטואלית כזאת, שה-AI בונה אותה במהירות מטורפת, ואני קובע שם חוקי פיזיקה מסוימים, ואני שם לבנם את ה-VR הזה, וקצת תחושות גם פיזיות שהוא יכול לחוש מציאות, הוא לא ידע להבדיל.
נכון, תשמע, כל הסרטי מדע בדיוני שהיו ושיוצאים כל הזמן, פלייר נאמבר 1 או רדי פלייר 1, מדברים על עולם כזה. אם ראית את רדי פלייר 1, הוא בגדול ילד...
אני חושב שכל תעשיית ההוליווד זה פשוט אנשים שכתבו חזון עסקי, ופשוט אמרו אותו, בוא נעשה על זה סרט כדי למכור את זה. וסוג של... אני לא יודע, ככה אני מרגיש, אני מתחיל... אתה יודע, ככל שאני מתקדם בעולם העסקי, אני מתחיל להבין כמה הדברים האלה שנראים משהו אחד, הם בכלל משהו אחר. הכל יכול להיות, אני לא יודע. כי עובדה, הנה, זה בא לידי מימוש. מישהו מחר אחת הרעיון, ראית סרט, קנית, הלכת, פיתחת, אמרת, אני הראשון שיעשה את זה. אז מה זה אם לא איזשהו גלגל כזה שמקדם מיזמים?
כן, תשמע, בינה מלאכותית יכולה לקדם המון דברים, לטוב ולרע. מצד אחד, כבר הם אומרים שהילדים שלנו, כל הנושא של, אתה יודע, היום אנשים חיים עד גיל 70, 80, אם הם... If they're lucky, 90, 100, 120, הילדים שלנו יגיעו כבר לגילאים של 150, 200, כל הנושא של הזדקנות, כל הנושא של ה-well-being, של איך אתה חי את החיים, הולך מאוד מאוד להשתנות.
איזה בסה הם ימציאו שיטה להשאיר אותך בגיל שלך, אבל אתה רק, אבל אתה בן 90 כשהמציאו את השיטה הזאת. איזה בסה.
נכון.
נכון?
בגלל זה בדור שלנו אנחנו צריכים, צריכים לשמור על הגוף צריכים שלנו. צריכים אקסלרטור. צריכים, כן.
אז אתה אומר, AI יכול להגיע לדברים שהמוח האנושי לא מצליח להגיע אליהם, הוא יכול ליצור דברים שמעולם לא היו, ואני חושב שגם הסכנה המיידית אולי שהרבה אנשים מדברים עליה, זה על לאבד הרבה מקומות עבודה.
כן.
כי AI יכול להחליף הרבה אנשים, לעשות את העבודה בצורה גם הרבה יותר אפקטיבית, בלי טעויות אנוש.
אז AI התחיל במקום שבו...
הוא גם לא מתלונן, אז אני עייף, אין לי כוח. הוא רק אומר, תחבר אותי
לחשמל. הוא תמיד נחמד, אין לו צרות עם האישה, אין לו צרות עם הילדים, הוא לא קם בבד הר דיי. הוא איכשהו מכוונן, ככה הוא. עכשיו, העולם הזה התחיל, הרי AI התחיל מתוך הנושא של יצירת תוכן. בסוף יש את עולמות של טקסט לטקסט, טקסט לתמונה, טקסט לוידאו. אז בהתחלה הוא יצר תוכן, אמרו, אוקיי, הוא החליף את היוצרי תוכן, החליף את האנשים בתחומים האלה. אחר כך הבינו שיכול לעשות הרבה יותר מזה. כן. אז היום לדוגמה יש לנו את מודל סורה. מודל סורה, OpenAI הוציאו את מודל סורה לפני, אני חושב, משהו כמו שבועיים. והמודל הזה יודע לייצר וידאו ברמה שדיברנו על זה טיפה קוד לפני זה. הוידאו שיוצא הוא ברמה שאתה לא יכול להבדיל בין וידאו שנוצר על ידי בינה מלאכותית לבין וידאו שנוצר על ידי בן אדם. הם לא שם בכל סוגי הוידאו, אבל נגיד וידאו עכשיו שאתה עושה איזה פוטאג' של רחפן שעובר מסביב לחומה הסינית, אתה יכול לכתוב לו, אני רוצה רחפן שמצלם את החומה הסינית. יש לך וידאו של רחפן שאפשר להכניס אותו עכשיו לסרט בנשיונל ג'אוגרפיק.
מטורף.
עם הסרטון נגיד, יש לך סרטון עכשיו של דקה.
רגע, לספר להם אז שהפודקאסט הזה כרגע, זה לא אנחנו פה, זה בינה מלאכותית שעשתה את זה?
כן.
לספר להם?
תספר.
טוב, אני אספר להם בהזדמנות.
עכשיו, אפשר לקחת גם סרטון של חצי דקה, חסר לך 10 שניות בסוף, אתה אומר לי, תשלים לי 10 שניות. הבן אדם לא בדיוק נכנס בפריים, אתה צריך שהוא יצא מהפריים קצת יותר לאט.
מטורף.
אתה אומר לי, היה לעשות את הדבר הזה.
עכשיו, בוא נדבר שנייה, כי דיברנו הרבה על וידאו, ודיברנו הרבה על סאונד, והרבה על ChatGPT, והרבה על דברים שבאמת יכולים לתת לנו מענים מטורפים, כל מה שקשור לתוכן. אני ביזנסמן, אני איש עסקים. אותי מעניין, אני גם מהנדס חשמל. אותי מעניין מספרים, בסדר? מה זה מספרים? כסף, בסדר? גם אני יהודי, גם בוחרי, כל הכיוונים, מספרים, כסף, זה מה שמעניין. כמה ה-AI יכול לעזור לי, בתור בעל חברה, או מישהו שרוצה לשפר את המצב הפיננסי שלו, או את הרווחים שלו, כמה ChatGPT, או כל כלי אחר, או כל בינה של AI, כמה זה יכול לעזור לי, בין אם זה להפחית בהוצאות, להגדיל רווחים, להיות מדויק יותר על המספרים בעסק, להימנע מטעויות ומהפסדים, לייעל ולשפר ולקדם, אפיקי הכנסה, רווחיות, ואיך זה בדיוק עובד?
אז קשה לענות על השאלה הזו, אני יכול להגיד לך איך זה יכול להשפיע עליך עכשיו והיום. אני יכול להגיד לך שהתשובה הייתה שונה לפני חצי שנה, ואני בטוח שהיא תהיה שונה גם בעוד חצי שנה ובעוד שנה מהיום. היום עובד שלומד כלי בינה מלאכותית, התפוקה שלו יכולה לעלות פי 4 לפי 5.
אוקיי.
שזה אומר שאפשר לחסוך, בוא נגיד, אם זה פי 5, אז...
אפשר לחסוך פי 5 עובדים, זה מה שאתה אומר.
כן. או לעשות פי 5 תפוקה עם אותם עובדים. או פי 5 להתקדם.
מטורף. אבל צריך ללמד אותם על AI ואיך להטמיע גם את המערכות בעסק.
צריך ללמד אותם על AI ואיך להטמיע את המערכות בעסק. התחום הזה הוא זז מאוד מאוד מהר. אז מאוד חשוב, מאוד חשוב ללמוד את זה עכשיו.
כן.
הרכבת עדיין תודה, התחילה להאיץ מהתחנה, אבל עוד אפשר לרוץ ולתפוס אותה.
אתה יודע מה החשש שלי? הכי גדול? לא שלי ספציפית, כי אני מוקף באנשים כמוך, אז אני בסדר. אתה יודע, אנשים שהם בקדמה. ואני גם כזה, אני תמיד מחפש את הדברים הכי חדשים, הכי מתקדמים, שישימו אותי בראש התחרות. אני מאוד אוהב לנצח. יש לי כזה תכונה מהבית. אוהב לנצח, אוהב להיות מספר אחת, אוהב להיות מקום ראשון, לא אוהב להשאיר צ'אנס למתחרים שלי. ככה אני, אוקיי? למה? כי אני מאמין בדרך, בצדקת הדרך שלי, אוקיי? עכשיו, בתור מישהו שתמיד חי את הקדמה, וגם חייתי את הטכנולוגיה כל החיים שלי, וחי את הטכנולוגיה כל החיים שלי, אני רואה כמה אנשים שהם בקדמה, כמה אנשים שהם באמת בעניינים, והם מובילים כל הזמן, ותמיד מחפשים את הדבר החדש הבא, אי אפשר להוריד אותם מהתחרות. לא ניתן. הם תמיד מובילים. עכשיו, מה זה אומר למעשה? שאתה יודע, לפעמים אנשים יחסים לאיזושהי אופוריה. אתה יודע, מקרה הפוך. מקרה של אופוריה, אופוריה של הצלחה. ואדם אומר, אני כבר מצליח, הכל טוב, הכל יציב, הכל חזק, הכל עובד. כשאני שמעתי שצ'אט GPT יצא, וגוגל, מנוע החיפוש החזק בעולם, לא עובד עם הטכנולוגיה הזאת עדיין, לא עבד יותר נכון עם הטכנולוגיה הזאת עדיין, אני, תשאל את החברים פה, אני דיברתי איתם, אמרתי להם, חבר'ה, הנה הסוף של גוגל קרב, אם הם לא יפתחו צ'אט-ג'י, אם הם לא יפתחו, בינה מלאכותית משלהם.
אז זה יפה פה שקודם כל, בכלל המחקר הפורץ דרך שהביא לכל הנסיקה של הטכנולוגיה, הוא מחקר של גוגל.
מעניין.
זה מחקר מ-2015, קוראים לטכנולוגיה או לפיתוח הזה טרנספורמרים, והרבה מהחידושים שיש ב-OpenAI מתבססים על מחקרים של גוגל. גוגל הייתה, היה להם את הטכנולוגיה, הם פשוט השאירו אותה ככה מאחורי הקלעים, השתמשו בזה לכל מיני פרדיקציות של טקסט בהודעות שכותבים או בחיפושים ודברים כאלה. מעניין. פיתחו את הדברים, אבל
לא הבינו אבל שזה הדבר הבא, זאת אומרת, היה פה דיסוננס.
זה לא בדיוק שהם לא הבינו, אחד, יש להם המון מה להפסיד. כי ברגע שאתה נכנס לגוגל, משתמש במנוע חיפוש, אתה מקבל מיליון תשובות. גוגל עושים את הכסף שלהם מהתשובות האלה. בסוף אתה מקבל תשובה ממומנת, אחת, שתיים, שלוש ממומנות, לאחר מכן יש את שאר התשובות. על כל לחיצה שאתה עושה, גוגל עושים כסף. אם אני עכשיו נכנס ל-OpenAI, שואל שאלה את ChatGPT או כל מנוע חיפוש אחר,
אז הוא חוסך את כל ה...
קיבלתי תשובה אחת. ואם אני אדע לשאול אותו נכון, אני אקבל גם את התשובה שהיא מדויקת לי. אני לא צריך להיכנס לעוד דף, אני לא צריך לשלם לאף אחד שום דבר.
זאת אומרת, זה פוגע להם במודל הרווחי.
בדיוק.
אז בגלל זה הם לא עשו את זה, אתה אומר.
הם לא עשו את זה כי הם לא השכילו להבין איך הם משלבים את זה עם המודל העסקי שלהם.
איזה טוב. אני גם לא חושב שהם צפו כמה מהר זה יפרוץ. אני גם נכון. לא, אני חושב שזה גם זה. מטורף. אז, אבל היום יש את ג'מיני, נכון? של גוגל. שלפי מה שאני מבין, זה AI, בוא נגיד, שלא יורד ברמה שלו משאר ה-AI המובילים כיום.
ג'מיני של גוגל, היתרון שלו, ובעצם הפריצה דרך שם, זה בעצם הנושא של כמה טוקנים יש למודל. טוקנים זה כמו היחידת בסיס שבעזרתה אפשר לדבר עם המודל. ככל שיש יותר טוקנים, יש לו יותר זיכרון. אפשר לעשות איתו שיחה יותר ארוכה, ואפשר להכניס אליו יותר ויותר נתונים. היום טוקנים, נגיד, ב-ChatGPT יש לנו 20 ומשהו אלף טוקנים, בקלוד יש לנו 100 אלף טוקנים, בגוגל, בג'ימיני יש היום בין מיליון ל-10 מיליון טוקנים. וואו. זה אומר שאתה יכול להכניס עכשיו, נגיד, סרט באורך מלא, להגיד לצ'אט, לעכל את הסרט, להבין אותו, ואז לדבר איתו על הסרט, על כל פרט ופרט בסרט, טוב. או להכניס פנימה 10-20 ספרים, למאמרים, לדבר איתם, לייצר מהם תוכן חדש.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? שלא יודע אם אתה זוכר, אבל בטלפונים, לפני שהיו טלפונים חכמים, אז היה לך, זה היה נראה לי נקרא פולי, נכון? משהו כזה. שיש לך, כאילו, כמה באמת המנעד של הסאונד במיקרופון, ברמקול של הטלפון, יודע לספק לך.
כן.
זה היה...
שהצלצולים כאלה מצחיקים, כן, צלצולים עם 16 ביטים, דברים כאלה.
בדיוק, הפולי, 16 ביט, אותה מילה. אני לא יודע למה הם קוראים איזה פולי בזמנו, אני לא זוכר. אבל 8, 16, 32, פתאום אתה וואו, 64, וואו, בטורף. ופתאום אתה שומע מוזיקה, אתה אומר, יו, אפשר, אפשר. אני יכול לשמוע את זה גם בחדר כושר. לא באמת, כן, זה היה... אבל אחרי זה יצאו כבר המיקרופונים, הרמקולים, סליחה, הרבה יותר מתקדמים.
כן.
שנותנים ביצועים הרבה יותר גבוהים. וזה נשמע דומה לטוקנים שאתה מדבר עליהם. זה כאילו נותן יותר מנעד IQ, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של הבינה.
אז הטוקנים זה באמת הכמות מידע שאתה יכול להכניס במהלך שיחה. מעבר לזה, יש את הנושא של פרמטרים. ככל שיש יותר פרמטרים, ככה הבינה היא יותר חכמה. ככל שכוח העיבוד עולה ואפשר לייצר מודלים עם יותר פרמטרים, ככה הם חכמים יותר. כן. המודל של סורה לדוגמה, עשו מבחן, ראו איך המודל הזה עובד עם כוח עיבוד X, איך הוא עובד ב-4X, איך הוא עובד ב-8X, איך הוא עובד ב-16X. ב-X רואים את הווידאו שנוצר שנראה עקום ולא ריאליסטי, ב-4X הוא נראה יותר טוב, שהגעת ל-16X זה כבר רמה אחרת. ועכשיו כל החברות מנסות לפתח, הרי למה בעצם NVIDIA הפכה לשליטה הבלתי מעורערת של העולם בערך, אם אתה לא יודע, המניה שלה קפצה מאות אחוזים, אני חושב 180 אחוז רק בשנה האחרונה.
טורף.
כי היא בסוף מייצרת את הצ'יפים, היא מייצרת את המנוע שמזיז את כל הדברים האלה. בלי אותם צ'יפים אי אפשר לעשות את כל החישובים, אי אפשר להגדיל את כמות הפרמטרים, אז אין לה כרגע אף מתחרה, כרגע.
מטורף.
סם אלטמן עכשיו הולך בעולם ומחפש לגייס 7 טריליון דולר, כדי לייצר איזשהו גוף מתחרה לאנווידיה. שזה מדהים.
בזמן שהם עולים בקצב אקספוננציאלי, אתה אומר.
כן, כן. בסוף סם רוצה את כל את השליטה על כל התהליך. גם את ה-AI, גם את המנועים מאחורי הדבר הזה, משקיע גם בהמון חברות רובוטיקה. אגב, החודש הזה הולך להיות מאוד מעניין, כי גוגל דיפ מיינד יצאו בהכרזה, שבשבועות הקרובים הם הולכים להוציא מספר הודעות בנושא של רובוטיקה, שהולכות לזעזע את התעשייה מקצה לקצה. אז בואו נראה, אפריל, מאי, אולי בעוד חצי שנה יהיה פה כבר רובוט שיסדר לך פה ויעשה לך קפה ויכניס את האנשים.
קודם כל, יכול להיות מדהים. אני מאוד אוהב לתת שירות טוב ללקוחות שלי. וכשהם מגיעים, מישהו צריך להגיש להם קפה. ואם זה לא AI, אז זה מישהו שאני ככה דואג שיהיה בעיה עמדה.
זאת
אומרת, יהיה AI שיכול גם להגיש קפה.
יהיה רובוט שיודע להגיש קפה. ברגע שה-AI מחובר לרובוטיקה, אז באמת, אז מצד אחד, כן, זה מרגש וזה מדהים, וטכנולוגיה חדשה. מצד שני, זה מפחיד, כי תשמע, אם דיברנו בהתחלה
על זה, על כל האנשים שנגיד לא מסתדרים בזוגיות. פתאום אתה יכול לעשות דמות אדם עם רובוט, כי היום אנחנו כבר שם. ולשים, לשתול לו בינה, לקרוא לו יוסי, והנה, הבן זוג, תני בראש, תהני.
כן, מראה שחורה, עשו על זה פרק.
וואי וואי.
פרק שלהם במראה שחורה, שמישהי, הבעלה נפטר, באותו עולם, באותה מראה שחורה, באותו עולם מוזר, אתה יכול להתקשר לחברה, אתה אומר לה, תשמע, ככה וככה אני רוצה שתייצרו לי רובוט בדמות האדם הזה, מתחברים לטלפון שלך, לאימיילים שלך, אתה נותן גישה בעצם לכל השיחות, לכל הדברים שבעצם מרכיבים את הבן אדם, הם מורידים אותם, עושים להם איזשהו עיבוד, שותלים את אותו מוח, את אותו, אתה יודע, מי הבן אדם היה, מה הוא עשה, מה האופי שלו, שותלים את זה בתוך רובוט, אחרי 5 ימים, דפיקה בדלת, קיבלה בחזרה את בעלה. אבל זה לא היה בדיוק בעלה, אתה יודע, זה לא הניואנסים הקטנים והדברים שעושים את הבן אדם, הוא לא היה בדיוק שם. ובסופו של יום, הפרק לדעתי נגמר או שהיא משליחה אותו מהצוק, או שהיא משליחה את עצמה מהצוק, או ששניהם מושלכים מהצוק, אז
כן, בסופו של יום, מה קורה פה?
בסופו של יום, אז כן, זו טכנולוגיה מרגשת, מדהימה, מפחידה, הכל ביחד. אני יכול להגיד לך שאני רואה מה, אנחנו עובדים עם המון סוגים של עסקים, מחברות ממשלתיות, דרך חברות הייטק ועד חברות לואו-טק, מעבירים גם שיעורים אחד על אחד. בסופו של יום, ברגע שבן אדם מבין איך לדבר נכון עם הבינה המלאכותית, איך להוציא ממנה את הדברים שהוא צריך, בסוף זה כלי. בסוף זה כלי, זה לא הפתרון, וזה אני מסביר תמיד ללקוחות. אתם מקבלים פה כלי מדהים שיוכל לשפר לכם ולייעל לכם את העבודה בכל כך הרבה תחומים. אני מלמד אתכם את השפה, אחר כך לאן אתם לוקחים את זה, אתם יכולים לקחת את זה לאן שאתם רוצים. אבל פתרון, אין פה את הפתרון, עדיין. עדיין העולם מתקדם מאוד מהר, אבל כרגע הכלי הזה הוא פשוט כלי שיכול לעזור לנו להיות הרבה יותר יעילים, הרבה יותר יצירתיים.
אתה יודע כמו מה זה מרגיש לי, יונתן? לי זה מרגיש שכולם מתלהבים מ-AI ואף אחד אין לו מושג מה זה בדיוק. ככה זה מרגיש לי, אוקיי? כאילו אנשים אומרים, אוי, זה הדבר הבא, זה הדבר הבא, אין להם מושג, הם לא יודעים, באמת שהם לא יודעים, אין להם מושג, בסדר? אלא הם כן, זה אנשים שכבר ממש עובדים עם AI לצרכים מאוד ספציפיים, אז הם מבינים איך זה משרת אותם בחלקת האלוהים שלהם, אבל אני לא חושב שהרבה אנשים מבינים בכלל מה זה AI, מה עוד אפשר לעשות עם AI, ואני, לפי מה שאני שומע, זה עובר את כל גבולות הדמיון של הבן אדם הפשוט, או אפילו הבן אדם המאוד חכם. כי הדבר הזה מתקדם כל כך מהר, שהמוח האנושי אפילו לא תופס את ההתקדמות, את המהירות שבה זה מתפתח. אני אגיד לך איך אני מסתכל על הדברים. אני יועץ עסקי, וכשאני מסתכל על העולם, אני מסתכל ממקום של בעיות, ואיך אני נותן להם פתרונות. לפי מה שאתה אומר לי, AI, זה מה שהוא בא לייצר, פתרונות. אוקיי? פתרונות, כל אחד בא, נותן, שואל שאילתה, נותן קצת נתונים, רקע, מסביר ל-AI את הסיטואציה, הוא אומר לסיטואציה, teach me master, תגיד לי מה לעשות, מה שנקרא. אתה תחבר את הנתונים, אני עם המוח העצלן שלי, או עם המעבד שלי, לא יודע אם אני אגיע לתשובה הנכונה, בוא, אתה תעשה לי את העבודה, וה-AI זה מכונה, היא מדויקת. צריך לדעת איך לעבוד איתה, אבל כשהיא עושה את העבודה, היא מדויקת. לי זה מרגיש שבכל מיני חברות ועסקים, אם אני אסכל שנייה על, אתה יודע, בכל עסק יש 7 מחלקות, אוקיי? Mm-hmm. אם אני אסכל דוגמה על, על מחלקת המיתוג, שאחראית על המיתוג של העסק, על, על איך להעביר את המסרים, על איך להיכנס לתודעה, על איך להפוך להיות בקדמה, וכמה שיותר, ולהביא אנשים לעסק. הכלי AI בעצם יכול לחשוב עכשיו על קמפיין שלם של איך אני עכשיו מקדם את העסק ואיך אני בונה לו עכשיו את המיתוג הטוב ביותר, או את המיתוג עם הבידול הייחודי ביותר, או עם אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר, או אם אני אקח את זה למחלקת השיווק, כלי AI יכול למעשה לכתוב טקסטים שלמים, יכול לכתוב כתיבה שיווקית, הוא יכול לעשות את זה מאוד מרגש כמו בן אדם.
לגמרי, זה הרבה מעבר לזה. בסופו של יום, שיווק, נגיד, זה מדבר מאוד על, על, יש בסוף לקוח. הלקוח הזה יש לו פרסונה מסוימת, יש לו כאבים, יש לו רצונות, הוא מתעסק בתחום מסוים. אם אני עכשיו, נגיד, רוצה לייצר קורס למעצבים, אני יכול לייצר פרסונה של מעצבים. יש לי כבר, יש לי כבר סוכן, יש לי כבר עובד בחברה שמייצר לי את, את ההוק סטורי אקשן, בעצם את, את, את המשפטים של השיווק, את מה אני רוצה להעביר בשיווק. והוא מבסס את זה על כאבים של הלקוח, על רצונות של הלקוח.
מטורף.
אני יכול לקחת את, את אותו AI, להגיד לו, אוקיי, הלקוח שלי עכשיו הוא לא, הוא לא מעצב. הלקוח שלי עכשיו הוא מתכנת שרוצה להיכנס לתחום. הלקוח שלי עכשיו הוא איש עסקים שיש לו את הכאבים שלו שרוצה להיכנס לתחום. אני יכול בעצם לייצר שם איזושהי מערכת שאני יכול לשנות בה את כל הפרמטרים שאני רוצה, והיא תמיד תדע לייצר לי את, את התשובה על בסיס הפרמטרים האלה. עכשיו, לא רק זה, ראסל ברנסון, מכיר?
מכיר.
מכיר, ככה.
במקרה למדתי ממנו שיווק.
מעולה.
אוקיי.
אז יש לו, יש לו ספרים. יש לו ספרים, יש לו חומרים, המון חומרים, שבהם יש כל מיני מתודולוגיות וכל מיני שיטות, איך לייצר, נגיד, קופי נכון, איך לייצר וובינר בצורה נכונה. אפשר את כל השיטות האלה להכניס עכשיו לסוכן, להגיד לו, אתה מעכשיו, תפקיד שלך, אתה עובד אצל, אצל אותו בחור, ואני רוצה שאתה תתמקד עכשיו על הספר הזה של, של ברנסון, תיקח את השיטות שלו ותכתוב לי וובינר, לפי ה-90 minutes perfect webinar formula, עבור נושא מסוים. הנה קהל היד שלי, הנה מה שאני רוצה למכור, הנה מה שהולך להיות בפנים, הנה הכאבים שלו, הנה הרצונות שלו, הנה שלושה דברים שאני, שלושה טיפים שאני רוצה לתת, תכתוב.
מטורף.
כותב לי את הכל. אני יכול להגיד לו אחרי זה, תשנה לי פה ופה, תכתוב לי את זה ממש כתסריט, תגיד לי מה אני הולך להגיד בכל שלב ושלב.
מדהים.
בונה את הדבר הזה מאלף לטף, רק צריך לדעת פשוט איך מדהים. לדבר איתו.
פשוט מדהים. צריך גם לדעת להכניס לו את הנתונים הנכונים.
בדיוק, אז איך לומדים את הדברים האלה? קודם כל,
האם אני, שאלה, האם אני יכול כבר היום, בנקודה שאנחנו נמצאים בה לפחות, אוקיי? האם אני יכול היום להגיד לו, אני לא נותן לך את הנתונים, תחפש אותם לבד באינטרנט, תחזור אליי?
אז גישה לאינטרנט יש. יש לו גישה לאינטרנט, אפשר להגיד לו לחפש את הנתונים, אפשר לתת לו, נגיד, אתר מסוים, להגיד לו, תיקח את האתר הזה, תיקח את הנתונים מאתר ספציפי. זה עדיין לא באיכות מספיק גבוהה. Mm-hmm. יש כלים משלימים. הרעיון גם היום זה לא, אוקיי, ChatGPT זה כלי שיש לו יכולות מסוימות, Midjourney יש לו יכולות מסוימות, הרעיון זה לשלב בין הכלים. בגלל זה גם חשוב כן. להכיר מספר כלים, להבין מה, מה הייחודיות של כל כלי, ולהבין איך עובדים איתם ביחד.
אז אם אני עכשיו לדוגמה, נכנס ל... עכשיו אני מדבר על מחלקת הפיננסים בעסק, לצורך העניין, בסדר? או, אתה יודע מה, בוא נלך אחד אחורה, מחלקת המחירות. אני ראיתי שיחה שלמה. של בן אדם עם AI, דרך הטלפון, אין בן אדם בצד השני. זה רובוט, זה בינה מלאכותית. שעושה שיחת מחירה, by the book, עם לקוח, ברמה שהיא מגלה אמפתיה, כשצריך לגלות אמפתיה, ברמה שכשהלקוח מתנגד, אז ה-AI יודע פשוט לעבוד איתו בשיטות של טיפול בהתנגדויות. ברמה של, הוא יודע להתאים ללקוח הצעה, הוא יודע איך, מתי ללחוץ, מתי קצת להוריד. אני ראיתי את זה, אני אמרתי לעצמי, וואלה, אני פשוט בהלם, כי למה? היום, אתה יודע, אחת המכות הקשות בישראל ובכללי בעולם, זה למצוא אנשי מחירות טובים, או להכשיר אנשים שיהיו אנשי מחירות טובים. כל בעל עסק היום, או כל בעלים של חברה, אתה יודע, הם חולשים על כל השוק, והם מחפשים את אנשי המחירות האלה, או איך להכשיר את אנשי המחירות האלה. כי בסוף אנשי המחירות הם אלה שמניעים את כל הכלכלה, בין אם זה בחברה שלך ובכללי. הם אלה שעל הברז של הכסף, הם אחראים על ההכנסות. ואז ראיתי את זה, אני אומר לעצמי, וואו.
קראת לכל אנשי המחירות,
אמרת להם, תשמעו. איך בא לי מוקד מחירות של AI, שעושים מחירות, בית הבוק, בדיוק לפי מה שאני מלמד את זה, וזה פשוט מטורף שזה הולך לשם. היום יש לי אנשי מחירות, ברוך השם. אתה יודע, אני אוהב אותם, הם יישארו פה, הכל בסדר. מקסימום אני אתן להם לעבוד עם ה-AI, אתה יודע. אבל אתה אומר, לא מוצאים מכלל אפשרות שיום אחד, גם זה יהיה, אתה יודע, נדבך מאוד משמעותי, ויכול גם להחליף אנשים, זה מטורף.
בטח, וזה לא יום אחד, היום הזה מתקרב מאוד מהר. כבר היום אתה יכול, נגיד, לייצר ב-ChatGPT.
ואתה גם לא צריך, סליחה, כן, אבל אתה גם, אני שוב, אני רק אומר, לרובוט אתה לא צריך לשלם משכורת, הוא לא רוצה משכורת, לא מעניין אותו.
נכון.
אוקיי? זה פשוט פסיכי, שאתה חושב על זה. זה פשוט מטורף. וגם בפיננסים, אם מדבר שנייה על הפיננסים, לקחת נתונים של עסק, לשאול את ה-ChatGPT, תגיד, איפה אני אידיוט? בוא תספר לי. ואז אומר לך, שומע, פה ופה אתה אידיוט. תחסוך את זה, פה תשקיע, פה לא שמת לב, פספסת, מגיע לך הרבה כסף, לא ראית. אוסף כסף מהרצפה, כי okay. זה מערכת שיכולה לעבור על הנתונים כל כך מהר, מה שאולי לך אין זמן ביום יום לעשות, כמו שסיפרת את הסיפור שלך. היית עשו כל היום בטיפול, למלא את האקסל. פה יש לך מערכת שעושה את זה באופן אוטומטי, כמעט אוטומטי לגמרי, ובמהירות C. מה שלך לקח יום שלם, זה יכול להוציא לך בכמה שניות בודדות.
לחלוטין, תשמע. עוד יבוא היום שיהיה את ה-AI, אתה אומר לו, בוא, כאילו, זה יהיה כל כך חכם.
אני אוכל גם להשתמש בזה כדי להפיל מתחרים, זאת אומרת, כאילו, אתה יודע, עם כל הכבוד.
אתה יכול בפרומפט אחד להגיד לו, תעשה לי חברה שתעשה לי מיליון דולר.
או שאני יכול להגיד, בוא, תיתן לי אסטרטגיה, איך אני מפיל את המתחרה והופך להיות הבלעדי בשוק. ממש, אפילו אפשר להיכנס פה לאסטרטגיות מלחמה, זה מטורף.
עכשיו, כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, הם גם דברים שהם אקטיביים. אתה מדבר עם ה-AI, אתה מעלה לו את הנתונים הפיננסיים, הוא מחזיר לך איזושהי תוצאה. היום עובדים כבר על חיבור של מערכות כאלה שהן פסיביות בתוך העסק.
וואו, איזה יופי.
אז הדבר הזה פשוט נמצא לך בעסק, רואה את המחירות, רואה את הדברים, רואה, יש שם חברות, יש כן. חברה ישראלית מדהימה, שהמערכת שלה פשוט יושבת בתוך אתרי e-commerce, מסתכלת על הנתונים של המחירות, מסתכלת על איך אנשים מתנהלים, אתה יודע, מישהו רכש משהו, ואז במשך חודש הוא לא רכש פתאום משהו שהוא רכש בצורה עקבית לפני כן.
אז מה קרה?
יודעת להביא התראות, היא יודעת לשלוח לאותו בן אדם מיילים בצורה אוטומטית, היא יודעת להראות את אותם הודעות שהיא הראתה לבן אדם הזה, שרכש בסוף לאנשים עם איזושהי התנהגות דומה.
תגיד, זה לא יותר מדי כוח לתת לבן אדם? אני שואל. כי בסוף מה שאתה מתאר לי פה זה מערכת שיודעת ללמוד בני אדם. ואם אתה יודע ללמוד בני אדם, אז אתה יודע גם את הנקודות תורפה שלהם. אתה יכול להשתמש בזה, נכון? לא כולם אנשים טובים. יש אנשים שאתה יודע, באו לעולם הזה כדי לעשות רע. יש אנשים שבאו לעשות טוב, יש אנשים שלא באו לעשות טוב. ואני אומר לעצמי, אם הכלי הזה נופל בידיים הלא נכונות, וזה יותר מדי כוח, בסוף, אתה יכול דרך כל מיני נקודות תורפה והרבה דברים שהמערכת הזאת יודעת לעשות, ה-AI. אפשר גם, אתה יודע, לעשות, זה כבר לא, אם זה יהיה סכם, זה לא יהיה סכם בקטנה, זה כבר סכם בענק.
כבר היום אפשר לעשות המון נזק.
כן, כאילו, זאת אומרת, אתה יודע, גם פצצה, הרי דינמית, זה פצצה שיכולה, נגיד, לפוצץ מנהרה. בסדר. אטום יכול להוריד מדינה. או אפילו יותר. אז אתה אומר, זה כאילו אותה טכנולוגיה רק על סטרואידים. אותו דבר כאן, יש טכנולוגיה, יש קדמה. אבל פה אתה מדבר על פצצת אטום טכנולוגית למעשה. כן. אתה מדבר על מוח, ואין דבר יותר חזק ממוח. המוח זה גם הכלי שממציא את הכל. ואני אומר לעצמי, זה כאילו מרגיש שאנחנו על חבל דק, בין אסון מטורף לבין פריצת דרך חסרת תקדים, שאנחנו נחזור לעולם שהיה בתקופת הבריאה, שיש אדם וחווה, העולם עובד בשבילך, עדיין לא אכלו מעץ פרי הדעת, ויש פה למעשה, אתה יודע, העולם עובד בשבילך, אתה לא צריך לעבוד בשביל שום דבר.
אז כן, תשמע,
איך אנשים מקבלים משכורת כשכל העולם לא צריך
אז
עבודות?
אז קודם כל, לאופן AI יש מחלקה שלמה שעוברת בין מדינות ומדברת עם האנשים הכי חזקים בעולם על פתרונות חדשים שיחליפו את הנושא של, 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 של כסף והכנסה וקפיטליזם. בעצם כל המערכות שאנחנו מכירים
אבל
היום...
אבל אז זה נאיבי. מה היה אמצעי שליטה על אנשים אז? כי כסף זה אמצעי שליטה. אף אחד לא המציא את הכסף בשביל שום דבר אחר, חוץ משליטה.
זו שאלה. תשמע, מצד שני,
אז איך שותים על האנשים?
ברגע שיהיה לך, נגיד, אנרגיה שיהיה אפשר לייצר אותה במחיר כל כך נמוך, אפילו אפסי, אפילו חינם, אנרגיה תהיה חינמית, איך הדבר הזה משפיע על החברה עכשיו?
אבל עכשיו השאלה שנשאלת זה לא האם אתה יכול לחסוך לאנשים ולהפוך את הדברים להיות מאוד מאוד זולים ונגישים לכולם, כי אנחנו חוזרים לטבע האנושי. הטבע האנושי רוצה שליטה. כסף זה אמצעי שליטה. אז לא, אז סבב, אז לכולם יהיה כסף. אז יהיה משהו אחר.
זה שאלה טובה. אנחנו בקפיצה, קפיצה אבולוציונית שיהיה קשה מאוד לאנשים להבין מה הם עושים עכשיו עם, עם הזמן שלהם. ויכול להיות גם שאתה יודע, שזה ילך למקום מאוד לא טוב. גם יש את האופציה הזו. זה, ברגע שיש טכנולוגיה כל כך חזקה.
עוד חשש. אתה יודע, זה כמו חטא העגל. אנשים בסוף יכולים להאמין ל-AI יותר מאשר לתחושות הבטן שלהם, לדוגמה.
לגמרי.
יש פה בעיות.
כן, כבר היום יש תנועות לא קטנות של אנשים שמאוד מתנגדים לקדמה הזאת, ואומרים, תשמעו, יש פה משהו, קחו צעד אחורה. בין אם זה בזמנו שאילון מאסק והרבה אנשים חתמו על איזושהי עצומה להפסיק את הפיתוח של AI לכמה חודשים טיפה, לאפס את הרגולציה, ברור שזה לא יקרה. אבל כבר היום יש אנשים...
איך אתה יכול לאפס רגולציה בזמן שיש בין מדינות מלחמה קרה כל הזמן?
בדיוק.
אתה לא יכול. אתה חייב לשמור על איזשהו מסלול התפתחותי חזק מאוד.
בדיוק, כן. אז הרגולטורים בגדול רצים ככה מאחורי המכונית הזאת של ה-AI, מנסים לייצר את החוקים שיתחמו את הדבר הזה.
הרגולציה איטית מדי בכל דבר, אז פה היא בטח איטית מדי. הכל יחסי, מהירות היא יחסית. ה-AI מתקדם מאוד מהר, רגולציה מתקדמת מאוד לאט.
רגולציה וקפיטליזם הם לא תמיד חברים.
ברור.
הנה, עכשיו הרגולציה באירופה יצרו סט חוקים ככה שמאוד שמים את כל הפיתוח של AI באיזושהי קופסה מאוד ברורה.
אבל יש משקיעים שרוצים להצליח ולעשות כסף.
וזה גם ברור, יש לנו, אחד המרצים שלנו הוא עורך דין, הוא אמר, יש את כל מה שאירופה יצרה עכשיו, ארצות הברית ראתה את כל הדבר הזה, אז אתה בדיוק הפוך. בסופו של יום יש פה מלחמה, ויש פה טכנולוגיה, ויש פה המון כסף מעורב, ואני מקווה מאוד שהקברניטים שם לוקחים את הספינה הזאת לכיוון הנכון. בינתיים אני יכול להגיד לך
שתי מלחמות עולם מוכיחות לנו שלא.
נכון. אבל תשמע, מהמקום שלי, קודם כל, כיף גדול ללמד אנשים את הדבר הזה. כיף גדול, זה כל פעם כיף מחדש לראות את הלסת נשמטת לבן אדם.
מטורף.
את הבן אדם שכאילו, הוא שואל אותך איזה שאלה, ואתה מראה לו כאילו, כן, אז אתה יכול לעשות ככה וככה וככה.
תן לי דוגמה, אני זוכר שספרת לי דוגמה של האחרונה, הרציתם במרכז האקדמי פרס, נכון זה היה? או בכל מקום אחר שאתה רוצה לספר עליו, כן? כי הרבה פונים אליכם. כל פעם אני שומע, הנה, פנו אליי משם, פנו אליי משם, קבוצת תזריע לי, שמעתי, פנו אליך, עכשיו פנו אליך.
אז קודם כל, יפה לראות שפונות אלינו חברות באמת מתחומים מאוד מאוד שונים. ממשרד הפנים ומשרד ראש הממשלה ועד חברות הייטק והרבה מוסדות אקדמיים, באמת מכל גווני התעשייה.
כי מה הם רוצים? למה הם פונים אליך לצורך העניין? מה הם רוצים? מה חשוב להם?
כי בסוף הם מבינים שיש פה טכנולוגיה מאוד מאוד חדשנית, היא נכנסת לכל מקום. אם הם לא ילמדו איך להשתמש בה ואם הם לא ילמדו את העובדים שלהם איך להשתמש בה בצורה נכונה ואחראית, אחד, יכול להיות שהעובדים ישתמשו בזה בצורה לא נכונה ואחראית, ויש פה אחריות של עסק לגרום לכך שהשימוש יהיה נכון. כי אם לא משתמשים בבינה נכון, ואם מכניסים נתונים לא נכונים, ולא סוגרים את הפינות...
כן, אז אתה נוסע מאוד מהר רק בכיוון הלא נכון.
כן.
אוקיי. ויש גם את התחרות בין החברות.
בדיוק.
לפי מה שאני שומע ממך, חברה שהיום היא מספר אחת, אם היא לא מתחדשת והיא לא מכניסה דברים חדשניים לעסק, ונרדמו בשמירה, תבוא חברה מתחרה, שאולי אפילו התחילה, אבל הדרך היא כל כך סלולה, כי פתרונות AI חכמים סללו את הדרך, שהם יכולים אפילו לעשות מהפך מוחלט בשוק, ולהוביל את השוק, גם אם יש להם מתחרים חזקים. שזה עובד גם זה גם נותן תקווה לאנשים חדשים שיחסים לשוק, שהם יכולים לפרוץ ובאמת להיות אפילו מספר אחת, גם אם יש מתחרים מאוד חזקים בחוץ. מצד שני, זה נשמע כמו האיום הכי גדול על חברות מאוד מתקדמות, כי אם הם לא מתעדכנים ומהר, הם יכולים למצוא את עצמם אחרונים.
כן, תשמע, בהרבה מהפכות בעבר, כמו מהפכת האינטרנט, גם אז חברות גדולות...
המהפכה התעשייתית ומהפכת האינטרנט, ועכשיו מהפכת ה-AI.
אז חברות גדולות זה כמו ספינה גדולה. לוקח זמן לתקן את המסלול למקום החדש שאליו אתה רוצה לכוון, בעוד שחברות קטנות, ואני חושב שקודם כל היום, כל הקברניטים הכי גדולים במשק ובעולמות של AI אומרים, זה הזמן הכי טוב בעולם להיות בו יזם. כמות הפוטנציאל לגמרי. וכמות הכסף שיש על הרצפה עכשיו היא פשוט... לא, 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 לא היה דבר כזה, ולא יחזור דבר כזה. יש פה איזה נקודת זמן שבה באמת יש מלא מלא פוטנציאל. אמנם העולם מתקדם מאוד מהר, ולא הייתי פותח עכשיו חברה שמפתחת כלי AI, אבל לקחת כלים קיימים ולפתח דרכם שירותים, או אפילו ללמוד בתור עסק קטן, הרי מה אתה עושה בתור עסק קטן? אתה גם בשיווק, אתה גם במיתוג, אתה גם במחירות, אתה גם אתה הכל. ואתה גם צריך לספק את השירות שלך. היום אתה יודע להשתמש בכלים האלה, אתה יכול לייצר לך אוטומציות ולייצר לך פשוט תהליכים וסיסטמות שיכולות לעזור לך להיות עסק קטן וחכם, עסק קטן שיודע להתקדם בצעדים מאוד מהירים. קח 3 עובדים, תלמד אותם את הכלים האלה, יש לך עכשיו צוות של 10-15 איש עם 3 עובדים שיודעים לתפעל את הכלים האלה.
מטורף. אז במילים פשוטות, אתה יכול להיות עסק קטן עם ביצועים של עסק גדול.
כן, עסק קטן וחכם.
מטורף. אז מה שקורה פה למעשה זה שרמת הסיכון יורדת משמעותית, ורמת התגמול עולה מאוד מאוד חזק. כי אם אתה עסק עם נגיד 3 עובדים, אין לך באמת כזה סיכון. כי אין לך הרבה מה לנהל, או הרבה דין וחשבון לתת אם דברים לא עובדים. מה שכן, אם יש לך AI שעושה עבודה של עשרות עובדים, אבל ה-AI לא דורש שכר. אתה יכול להגיע ולהרוויח ביצועים של חברה ענקית, וזה פשוט פסיכי. זה מוריד את רמת הסיכון מאוד מאוד נמוך. אבל זה בהנחה, ובאמת מטמיעים את ה-AI, ומלמדים איך לעבוד עם זה נכון.
בדיוק, בדיוק. הרעיון פה זה להבין איך לעבוד איתו נכון, להבין מה הכלים שקיימים, ולהבין את השפה הזאת. ברגע שאתה מבין את השפה הזו, ואתה מבין שאתה יכול לקחת עכשיו, לייצר, נגיד, אני יכול לקחת עכשיו מאמר, על כל נושא שהוא, מאמר מאוד מסובך, לקחת מאמר שני, לאמת את שני המאמרים, לייצר מזה תוכן חדש לחלוטין, את אותו תוכן אני יכול באוטומציה לשים באתר שלי, לשים אותו בפייסבוק, לשים אותו בלינקדין, לשים אותו בטוויטר, כל זה ב-X, כל זה בלחיצת כפתור על ידי אוטומציה חכמה, אפשר לחבר את הדבר הזה לאוטומציה שמושכת כתבות, יוצרת מן כתבות חדשות.
אתה יודע מה אני מתחיל לחשוד בשלב הזה בשיחה בינינו? אתה AI, אתה לא בן
אדם. אני AI.
אתה לא אמיתי, אתה לא פה באמת.
אתה לא יכול לדעת.
אוקיי.
אז מה שאני אומר, יש פה המון כלים שכשלומדים לשלב אותם ביחד, אפשר באמת לייצר בפעולות מאוד פשוטות. עכשיו, זה נשמע מסובך, אבל זה לא מסובך, כי בינה מלאכותית, מה החוכמה פה? שפת התכנות היא הופכת להיות אנגלית, היא הופכת להיות עברית. אני לא צריך ללמוד עכשיו HTML, אני לא צריך לדעת לייצר קוד. דרך אגב, המנכ״ל של NVIDIA אמר, אני לילדים שלי ואתם לילדים שלי. הוא אמר, בתוך 10 שנים מהיום, קוד זה משהו שיעלה מהעולם. הוא אומר, אם אתם עכשיו עוברים לילדים שלכם, לכו תלמדו, תהיו מתכנתים, הוא אומר, תעזבו, זה לא המקצוע שהם צריכים ללמוד. מנכ״ל NVIDIA, לא תגיד מישהו מהרחוב.
איזה מטורף.
طرف
كي اي اي يدا لاصوت اتزه كي اي يدا لاصوت لو يجي على البيصوين الاهي بخلال عشان الشلايم ده راك بتخنوت الشلايم ده لو بكل المكصوت انت منين ما انا يمر
אז במקצועות אחרים, בסופו של יום, הטכנולוגיה והכלים והמתודולוגיות של AI ייכנסו לכל המקצועות. עכשיו אין בוא. מקצוע שלא יושפע מזה. אולי, אתה יודע, אנשים ש...
אנשי רוח.
שכן, נהגי טרקטורים ומקצועות כאלה.
למה, גם נהג טרקטור.
גם נהג טרקטור.
שהמכונות אוטונומיות עושות חנייה ברוורס לבד. נכון. טרקטור גם ידע לעבוד לבד. שם, אגב, שם מכונות אוטומטיות לגמרי, שבונות בניינים שלמים.
נכון, יש מדפסות לאט ממד שבונות בניינים. יש לך היום פיתוחים מדהימים, אתה יכול לקחת היום תוכנית דו-ממדית של
בגדול,
בניין.
אז בגדול, יונתן, בגדול, לא צריך בני אדם לפי מה שאתה אומר, אפשר? אנחנו מיותרים.
כרגע עדיין צריך אותנו.
אוקיי, עכשיו כן צריך אותנו.
עדיין, כרגע. אבל אני חושב שזאת המיומנות באמת הכי חשובה לכל בן אדם ללמוד כרגע. לא משנה במה אתה עוסק.
אז אתה אומר, beat them or join them. זאת אומרת, אם אנחנו לא מצטרפים לזה, אנחנו בסכנת הכחדה. ככה לי זה נשמע. אני כבר מתחיל לחשוב על הנורולינק של אילון מאסק. איך אני מתחבר עם איזה ממשק AI.
ב-early adapters.
בוודאי, מה נראה לך? אני... אחד הערכים הגבוהים אצלי בעסק זה אינטליגנציה. אנחנו כל הזמן פה בלמידה, כל הזמן בקדמה, כל הזמן שומעים דברים ולומדים דברים חדשים כל הזמן, וגם כל הזמן חוקרים ומפתחים, בלי הפסקה. ואני אומר לעצמי, מה, ואם עכשיו בא מישהו אחר, סתום לגמרי, מתחבר ל-AI, ה-AI עושה לו את כל העבודה הקשה, בסוף בן אדם טיפש, יכול להגיע לביצועים יותר גבוהים משלי, גם אם אני בן אדם מאוד מאוד חכם. בעס,
okay.
בסה.
תשמע, היום בכלל כל הנושא של, נגיד סטודנטים, יש לנו הרבה סטודנטים שאנחנו מלמדים, ואני אומר לעצמי, קודם כל, אם הייתי סטודנט עכשיו, וואו, איך התואר שלי היה נראה שונה, אבל למדתי עיצוב, שם היה עוד לא מחליף, אבל לסטודנטים, יש לי לקוחה, נגיד, שיש לה ילד בן 15 בבית ספר, אומרת לי, תשמע, בשנה האחרונה, הציונים שלו קפצו מ-70, 60, 80 ל-100, 100, 100, 100, 100, 100, כי הוא יודע להשתמש בכלים האלה, והמורים שלו לא יודעים להשתמש ולא יודעים איך להעריך בכלל עכשיו את מה שהוא עושה. אז הוא מקבל מאיות, כי המורים עדיין לא מעודכנים, מערכת החינוך יש
לה... כאילו במבחן הוא משתמש נגיד בצ'אט GPT, זה חוקי, מותר?
במבחן לא, אבל בעבודה הוא עשה את זה, והגיש את זה ככה ואת זה ככה. היום אתה יכול גם, אתה יכול לגרום ל-AI להיות מורה פרטי שלך.
זה מטורף.
יכול לעשות לך שאלות, אתה יכול לבקש ממנו לעשות לך שאלות למבחן, הוא יכול לבחון אותך, אתה יכול לכתוב עבודה, לשלוח לו, להגיד לו, תן לי חיזוקים, איפה הצלחתי יותר, איפה הצלחתי פחות.
תקשיב, זה פשוט תחום מטורף, שאני חושב על זה.
מטורף, מטורף, באמת, זה התחום, אני כל יום קם בבוקר, קודם כל אני שמח לקום ולצאת לעבוד.
אתה ישן בכלל בלילה? בוא נתחיל מזה.
אני ישן קצת בלילה, אבל כל כך מעניין, כל כך מעניין כל פעם לפתוח את המערכות. כל אתגר שיש לי בעסק, אני בא לצ'אט GPT או לכלים אחרים, אני מנסה, אני אומר, אוקיי, יש לי אתגר, בוא ננסה לראות איך ה-AI יכול לעזור לי לפתור אותו. עולה לי איזה רעיון, הרבה פעמים בפקקים בחזרה מהקורס שלך, עולים לי רעיונות, אני פותח את ה-Chat GPT, אפשר לדבר איתו גם ממש בשיחה.
מטורף.
אני פשוט זורק לו את הרעיונות שלי בפקקים, בדרך. אחרי זה אני מגיע הביתה, יש לי את המסמך מסוכם של כל מה שעבר לי בראש.
זה יופי.
אני יכול לקחת את זה ליום אחרי זה, להתחיל לעבוד עם זה.
מטורף, וואו, פשוט נשמע מדהים. אז איך מגיעים אליך?
אז איך מגיעים אלינו? קודם כל, יש את האתר שלנו, campus.co.il. יש שם את כל הפרטים, אפשר ליצור פנייה למטה באתר, אפשר להגיע אליי בטלפון, ובקרוב גם הולכים לצאת דברים מאוד מעניינים, קורסים והכשרות לעובדים מסוגים שונים, ובאמת, שווה ללמוד את זה, תסתכלו, תיכנסו, יש ביוטיוב דברים, יש לנו קהילה, קבוצת וואטסאפ, תחפשו אותנו בוואטסאפ קמפוס AI, נעביר לכם גם לינק לדבר הזה.
גם אם רוצים להזמין הרצאות לצורך העניין, קצת לעורר מודעות, להבין את השימושים, איך זה יכול לעבוד ולהיטמע בחברות מסוימות, במחלקות מסוימות, לצרכים מסוימים, גם את זה הכל?
אז אנחנו, כן, אנחנו עושים גם הרצאות רוחביות, ל-100, 200, 300 איש, גם סדנאות מאוד ממוקדות. אנחנו, הרעיון אצלנו זה שברגע שמגיע לקוח, אני עובר עם הלקוח, אני מבין בדיוק מה הצרכים שלו, מה האתגרים שיש לו בעסק, ואנחנו יודעים לבנות את הסדנה שתתאים בדיוק ללקוח, לצוות שהוא רוצה, לצרכים שהוא זקוק להם. ומעבר לזה, יש לנו את כל הנושא של ההטמעה לאחר מכן. אז גם יש לנו סשנים אונליין בין הסדנאות, שבהם אנחנו נותנים מענה לשאלות שעלו. כי הרבה פעמים אנשים עושים סדנה, חוזרים למשרד, פותחים את המחשב, אוקיי, מסך של צ'אט GPT, מאיפה מתחילים? אז הם מתחילים, זה לא עובד להם בדיוק, עולות כל מיני שאלות, אז אנחנו נותנים את התמיכה תוך כדי,
מלווים את האנשים. יש להם כלי רכב, אבל הם לא יודעים איך לנסוע בו.
כן, כן. עשו הילוך ראשון, אוקיי, איך מעבירים להילוך שני, פתאום נדלקה איזה נורה, מה אני עושה? נותנים את הליווי הזה, ומעבר לכך, אנחנו גם יודעים לעשות ממש הטמעה של, גם של מוצרי מדף, וגם להקים פרויקטים מ-0 של בינה מלאכותית. יש לנו את האנשים שיודעים ממש לבנות את המערכת, ככה אפשר להכניס נתונים בלי שהנתונים האלה יזלגו לתוך האימון של מערכות. אני יכול לייצר היום ללקוח מערכת של בינה מלאכותית שהיא קופסה שחורה של העסק שלו. זה לא יוצא החוצה באינטרנט, זה לא, המערכת לא מתאמנת וגורם שלישי יכול לקחת את אותם חומרים מסווגים או חומרים רגישים. אפשר לייצר מערכת שלמה מ-א' עד ת' של העסק. זה אנחנו עושים עם עסקים יותר גדולים, אבל היום באמת גם עסקים קטנים, גם עסקים בינוניים, אני מפציר בכם, תלמדו את הדבר הזה, תלמדו, תתנסו, אז תבואו, תלמדו את זה כמו שצריך.
מדהים, וואו, מדהים. טוב, אני כבר, יש לי כל מיני דברים שאני חושב עליהם תוך כדי שאתה מדבר. יפה. אז אני עכשיו, לדוגמה, יש לי ספר, ואני רוצה עכשיו לשים את כל את כל הטקסט של הספר, ולבקש מצ'אט GPT, תעשה לי אודיובוק של הספר הזה. תקריא לי את כל הספר. אני רוצה שאנשים יוכלו גם לשמוע ולא רק לקרוא. הוא יודע לעשות לי את זה?
אז הוא יודע לעשות את זה בעברית. בסופו של דבר, המודל הזה לומד המון אינפורמציה, וממנה יודע לייצר אינפורמציה
חדשה. אני יכול לעשות את זה בקול שלי?
אתה יכול לעשות את זה בקול שלך. בעברית זה עדיין לא עובד בצורה מלאה, אבל באנגלית אתה יכול להקליט עצמך במשך...
בהיבריש עובד?
תשמע, אתה יכול להקליט את עצמך באנגלית, באנגלית מאוד ישראלית, עם הארים ובלי מבטא.
אין לי אנגלית ישראלית, אני מצטער.
צר לי לבאס. לקח את הדבר הזה למודל, המודל מתאמן על 3-4 דקות של דיבור שלך, ואז אתה יכול לכתוב לו מה שאתה רוצה, הוא יודע לייצר, הוא יודע לדבר אותך באינטונציה שלך, בקול שלך, אתה יכול להגיד לו, תעשה את זה יותר עצוב, תעשה את זה יותר שמח.
טורף.
תקליט את עצמך שתי דקות, פה בפודקאסט.
אז אני יכול עכשיו לעשות AI של ביל גייטס, אומר, transfer him please $1 million to the bank account, okay, thank you.
כן.
כזה, אני יכול?
כן. והיום אפשר לעשות את זה כבר בלייב, יש לך מערכות. סיכי זה. אני יכול לדבר, המערכת מאומנת על הקול של ביבי.
אני יכול להתקשר למישהי שנגיד, אני בזוגיות, אבל אני יכול נגיד בשביל חבר, להגיד לו, תקשיב, אני בונה לך AI שמתקשר לבן הזוג, והבחורה אומרת לו, אני רוצה להיפרד ממך, מפנה לך את השטח, אתה מתקשר אליה, היא רווקה, רוצה?
וואה.
אני, סליחה, אני יש לי מוח קרימינלי, סליחה שאני חושב רחוק, אבל אני אומר, בוא, אין לזה סוף.
אין לזה סוף. אין לזה סוף. אבל עזוב את זה, אתה יכול עכשיו, אני יכול עכשיו לקחת את הקול
צריך
שלך.
צריך לאמת כל דבר היום.
אני לוקח את הקול שלך, אני ממדל אותו, אני מתקשר לבת זוג שלך, אני אומר לה, תשמעי, מאמי, אני שכחתי את המספר של האשראי ואני פה בחנות.
וואי,
תקריא לי שנייה את האשראי שלך. אין לה סיכוי לדעת שזה לא אתה.
טוב, בוא נשאיר אתכם במתח, נשאיר את זה ככה. יונתן, תודה רבה שבאת היום.
כיף גדול.
כיף גדול, באמת. קמפוס AI, COIL. מי שרוצה לשמוע יותר או הרבה יותר מיונתן, ועל איך אפשר גם להביא לחברה שלכם, לארגון שלכם, הרצאות והטמעות של AI בעסק, ולשמוע על שימושים נוספים, דברו עם יונתן. אני עוד לא שמעתי ולא מכיר מישהו בישראל שהוא בקיא ובעניינים כמוך. כיף לי מאוד שבאת על פה היום, תענוג וכבוד גדול. מפה אני רק מחכה לשמוע ולהתעדכן איתך על הדברים הבאים. אני יודע שאני בעניינים, אני רגוע.
כיף גדול, תודה שחר שהזמנת אותי קודם כל, ובאמת, כיף לדבר, בוא נקבע עוד איזה שיחה, נדבר על ההמשך של AI, כי באמת הטכנולוגיה הזו קופצת בקפיצות מטורפות. אני בטוח שאם נדבר פה בעוד חודשיים, שלושה, נהיה כבר במקום אחר.
עוד חודשיים, שלושה, אני לא יושב פה, זה AI שיושב פה במקומי, אני בתאילנד, לא יודע מה איתכם, זה מה שהולך להיות. טוב, יאללה, אלוף, אנחנו עוד נתראה.
יאללה, תודה רבה.
יאללה חברים, לכו נפצו את תקרת הזכוכית שלכם, ואפשר היום גם עם בינה מלאכותית.